שלום וברכה, מסכת קידושין דף ס"ז, אנחנו מתחילים בדף ס"ו עמוד ב', שתי שורות מלמטה. הוא מצטט את הגמרא, את המקרה הראשון במשנה, שכל מקום שיש קידושין, דהיינו שקידושין תופסין ואין עבירה בדבר, אז הוולד הולך אחר הזכר, ואיזו זו? זו כהנת או לוויה או ישראלית שנישאו לכהן או לוי או ישראל. ועל כך אמר לי, שאל רבי שמעון ואומר מסורת הש"ס, שכנראה הכוונה לריש לקיש, לרבי יוחנן את השאלה הבאה. האם דברי המשנה הכלל הוא? דכל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר? אבל הרי, הפכנו דף, גר שנשא ממזרת, דיש קידושין ואין עבירה. מסבירה שהיא מפני שגר מותר בממזרת לשיטת רבי יוסי, שאומר בדף עין ג' שהאיסור של ממזר לבוא בקהל לא נאמר לגבי קהל גרים. והוולד במקרה כזה הולך אחר הפגום מבין שני ההורים, דתניה, שכך שנינו בתוספתא, גר שנשא ממזרת, הוולד ממזר, דברי רבי יוסי. אז מדוע אמרה המשנה שכל מקום שיש קידושים ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר? אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, מי סברת מתניתין שמשנתנו כשיטת רבי יוסי? מתניתין משנתנו כשיטת רבי יהודאי, דאמר, בהמשך אותה תוספת, שגר לא יישא ממזרת. ולכן במקרה שגר נשא ממזרת, זה לא מתאים לכלל הראשון במשנה, אלא לכלל השני במשנה, ויש קידושין ויש עבירה, שבמקרה כזה הוולד הולך אחר הפגום. מקשה על כך הגמרא, וניתניי. אז אם כך, מדוע לא שנינו את המקרה של גר שנשא ממזרת באופן מפורש בכלל השני במשנה לגבי יש קידושין ויש עבירה, יחד עם הדוגמאות הנוספות ששנתה שם המשנה? מונה הגמרא, תנא, כל מקום דסייפה להטויי. המילים כל מקום שהשתמשה בהם המשנה בכלל השני, הם באים לרבות את כל המקרים שלא פורשו במפורש, כך שגם גר שנשא ממזרת כלול במילים כל מקום. עד לכאן הייתה התשובה הראשונה לשאלתו של ריש לקיש, והעמידו את המשנה כרבי יהודה. והיא בה איתימה, ואם תרצה תאמר תשובה שנייה, שלעולם משנתנו אכן כשיטת רבי יוסי היא. וגר שנשא ממזרת, זו מציאות שיש קידושים ואין עבירה. ועל קושייתו של ריש לקיש, שזה לא מסתדר עם הכלל הראשון במשנה, עונה הגמרא שזה לא לשון כלל, ותנה, ולכן שנה התנה של המשנה את הלשון איזו זו, כדי למעוטי ולומר, שרק מה שאמרה המשנה, הם המקרים בהם הוולד הולך אחר הזכר. אבל יש מקרים אחרים, כדוגמת גר שנשא ממזרת, שאף על פי שיש קידושים ואין עבירה, הוולד הולך אחר הפגום. ולכן אין סתירה לדברי רבי יוסי מהכלל הראשון של המשנה. מקשה על כך הגמרא, ואיזו זו ותו לא? כלומר מסביר רש"י, אם כן, שהסברת שהמילים איזו זו באים לומר שבדווקא הדוגמאות הללו הם הרלוונטיות לכלל שאמרה המשנה, אבל לא מקרים אחרים, שבמקרים אחרים שיש קידושים ואין עבירה לא הולכים אחר הזכר, והרי חלל שנשא בת ישראל דיש קידושין ואין עבירה, ובמקרה כזה הוולד כן הולך אחר הזכר. והמקור לכך זה המשנה מדף ע"ז שאומרת שבת חלל זכר פסולה לכהונה. ואם הלשון איזו זו שנאמרה בכלל הראשון במשנה מפרטת את כל המקרים, אז מדוע המקרה הזה לא פורט שם? מתרצת הגמרא, הלא קשיא, כי התנא שלנו כרבי דוסתאי בן רבי יהודה סביר עלי, שאמר שבנות ישראל מהוות מקווה טהרה לחללין, כך שבת של חלל זכר כשרה לכהונה. ממשיכה הגמרא ומקשה, והרי ישראל שנשא חללה דיש קידושין ואין עבירה, שהרי הקידושים תופסים, שהרי חללה אסורה רק לכהנים ולא לישראל, ואם לבני הזוג נולדה בת, אז הוולד הולך אחר הזכר. כפי שאומרת המשנה בדף ע"ז, שביתו כשרה לכהונה, ואנחנו לא אומרים שהבת נחשבת כחללה כפגום שבשניהם, דהיינו כמו האימא שגם היא חללה. ולפי מה שענינו, שההתפרטות של הכלל הראשון שונה את כל המקרים, שיש קידושין ואין עבירה שהוולד הולך אחר הזכר, אז מדוע לא שנה התנא גם את המקרה הזה? עונה על כך הגמרא, תנא, כל מקום דרישא להטויי. המילים כל מקום שמופיעת בתחילת הכלל הראשון, רומזות למקרים נוספים שלא התפרטו במשנה, וביניהם גם הדין של ישראל שנשא חללה. ומקשה על כך הגמרא, וניתניי בהדיה. מדוע הייתה המשנה צריכה לרמוז את הדברים במילים כל המקום, והיא לא שנתה אותו במפורש? עונה על כך הגמרא, משום דלא מתני לה. מסיבה טכנית, התנא לא שנה במפורש את המקרה של ישראל שנשא חללה, מפני שזה לא יסתדר לו לשנות את המקרה הזה בלשון קצרה כמו המקרים האחרים. שהרי היכי ניתניי, איך הוא היה יכול לשנות את זה? באופן הבא, כהנת ולוויה וישראלית וחללה שנישאת לכהן לוי וישראל? אבל הרי וחללה לכהן מחזיה. חללה לא ראויה להתחתן עם כהן, ואם הוא היה שונה את המילה חללה יחד עם המילים כהנת לוויה וישראלית, לכאורה היה משמע שגם בנישואי חללה לכהן אין עבירה. ולכן כלל התנא את המקרה של ישראל שנשא חללה במילים כל מקום. ממשיכה הגמרא ומקשה, איך ניתן להסביר שהלשון איזו זו היא לשון שמפרטת במדויק את כל המקרים מהכלל הראשון, והעיקה, והרי יש את דברי דרבא בר בר חנה, דאמר רבא בר בר חנה, שאמר רבי יוחנן, מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, בנה שלישי. הוא מסביר רש"י, מצרי שני, הכוונה שנתגייר אביו, והוא התחתן עם מצרית ראשונה, זאת אומרת שהיא עצמה התגיירה. הבן שנולד להם נחשב שלישי, ולכן מותר לו להתחתן עם ישראלית. כמו שנאמר, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל אדוני. שכיוון שיש כאן קידושים ואין כאן עבירה, אז אנחנו מייחסים אותם לבית אבותם כישראל. ושוב חוזרת השאלה, אם הלשון איזה זו באה לפרט את כל המקרים שכלולים בכלל הראשון, מדוע לא פרטה המשנה גם את המקרה שאמר רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן? מתרצת הגמרא, תנא כל מקום דרישא להטויה. המקרה של מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, שזה מקרה שיש קידושין ואין עבירה והוולד הולך אחר הזכר, כלול במילים כל מקום של הכלל הראשון. ועל אותו עיקרון אומרת הגמרא, ולרב דימי דאמר במסכת יבמות, שהבן של מצרי שני שהתחתן עם מצרית ראשונה, שני אבי, הוא לא הולך אחר הזכר אלא אחר אמו, ואם אמו הייתה ראשונה ממילא הוא שני, תנא איזה זו למיעוטי. הוא יסביר את המשנה שהכלל הראשון לא כולל אלא את המקרים שפורטו במשנה, כך שהמילים ואיזה זו באות למעט שרק הדברים שנמנו הן הן המקרים מהכלל הראשון, אבל בן של מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, למרות שזה מקרה שיש קידושים ואין עבירה, הוולד לא הולך אחר הזכר אלא אחר אמו. ממשיכה הגמרא ומקשה, והעיקה, הרי יש הלכה שלכאורה סותרת את הכלל השני, כאשר יש קידושים ואין עבירה, שהמשנה אמרה שהוולד הולך אחר הפגום, ולעומת זו, דקי עתה, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שבאומות העולם, לגבי ייחוס הילד, הלוך אחר הזכר, ואם נתגיירו ההורים, הלוך אחר הפגום שבשניהם. והרי במקרה ששני ההורים התגיירו, יש קידושים ואין עבירה, ועל פי המשנה, הדין היה צריך להיות שהוולד הולך אחר הזכר, ולא אחר הפגום משני ההורים, ובסוגריים נאמר שהגמרא בהמשך תסביר מה הכוונה בדבר. מתרצת הגמרא, תנא איזו זו למיעוטי. המילים איזו זו בכלל הראשון נאמרו כמיעוט שבא להשמיע לנו שהכלל שנאמר לא כולל את כל המקרים, אלא רק את המקרים שפרטה המשנה. אז עד לכאן בעצם ראינו שתי תשובות לשאלתו של ריש לקיש. תשובה ראשונה, שהתנא של המשנה שלנו סובר כדעת רבי יהודה, שגר שנשא ממזרת, הוולד הולך אחר הפגום, דהיינו שגם הוולד ממזר, וזה נכלל בכלל השני במילים וכל מקום. והמילים כל מקום בכלל הראשון, כוללות ישראל שנשא חללה, ומצרי שני שנשא מצרית ראשונה לפי רבא בר בר חנה, שבמקרים אלו הוולד הולך אחר הזכר. והמילים ואיזו זו בכלל הראשון באו למעט מצרי שנשא מצרית ראשונה לפי דעת רב דימי, וכן מקרה של שני גרים, שהגמרא בהמשך תעמיד שהכוונה לגר המוני שנשא גיורת מצרית. אפשרות נוספת לענות לשאלתו של ריש לקיש, הייתה להעמיד את המשנה בשיטת רבי יוסי, שמייתה המשנה את המקרה של גר שנשא ממזרת, במילים ואיזו זו, שנאמרו בכלל הראשון. ומקשה הגמרא על התשובה השנייה, בה העמדנו את נשמתנו כשיטת רבי יוסי. היי מי, זה שהעמדת כרבי יוסי, כיצד הדבר ייתכן? שהרי אי אמרת בישלמה, נוח לי להבין אם אתה מעמיד את המתניתין שרבי יהודאי, כך שהמילים כל מקום דרישה, בכלל הראשון, באו להטויי לרבות את המקרה של ישראל שנשא חללה, שהבת שנולדה לו קשרה לכהונה כי הולכים אחר הזכר, וזה בא גם לרבות ודרבא בר בר חנה, שהילד שנולד למצרי שני שנשא מצרית ראשונה, הולך אחר אבי, ולכן הוא מצרי שלישי שמותר לו לבוא בקהל. וכן לשון המיעוט איזו זו, שנאמרה בכלל הראשון, היא באה למיעוט דרב דימי, שלשיטתו הילד של המצרי השני שנשא מצרית ראשונה, הוא נחשב מצרי שני, כי לא הולכים אחר הזכר, אלא אחר הפגום שבהורים. וכן זה בא למעט ורבין, שאמר בשם רבי יוחנן, ששני גרים שהתחתנו זה עם זה, הולכים אחר הפגום שבשניהם. הפכנו דף, והלשון כל מקום דסייפה, שבכלל השני, באה להטויה לרבות מקרה של גר שנשא ממזרת. כך שיש הסבר גם ללשונות הריבוי וגם ללשונות המיעוט. אלא היא אמרת שמשנתנו כשיטת רבי יוסי היא, אז המילים כל מקום דרישה שבכלל הראשון כדאמרן, באות לרבות את אותם מקרים כפי שהסברנו אם מעמידים את המשנה כשיטת רבי יהודה, והמילים איזו זו שבכלל הראשון גם הם כדאמרן. אלא המילים כל מקום דסייפה שבכלל השני להטויי מי, מים באות לרבות. שכאשר העמדנו את המשנה בשיטת רבי יהודה, אמרנו שהמילים הללו באות לרבות גרשן עשה ממזרת. אבל אם מעמידים את המשנה כשיטת רבי יוסי, מה המילים הללו באות לרבות? דוחה הגמרא את השאלה בשאלה נגדית, ולטעמך ולשיטתך, הרי גם אם תעמיד את המשנה לרבי יהודה, המילים איזו זו דסייפה, שבכלל השני למה לי, מה הם באות למעט? אלא כשם שתאמר, שאית דתן הרישה איזו זו, תן הסייפה גם את המילים איזו זו, לשם הסימטריה, אגב כך שאמרה המשנה את המילים ואיזו זו בכלל הראשון, לכן היא חזרה ואמרה את המילים ואיזו זו גם במכלל השני. ההכנה מי, כך גם אם תעמיד את המשנה בשיטת רבי יוסי, איידד תנא רישא כל מקום, תנא נמי סייפה כל מקום. אגב כך שנקטה המשנה את הלשון כל מקום בכלל הראשון, לשם הסימטריה היא נקטה את המילים כל מקום גם בכלל השני. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון גופה בגוף הדברים שהזכרנו קודם, שכי עתה כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שלגבי ייחוס הצאצאים באומות הלוך אחר הזכר, דהיינו אחר האבא, ואם נתגיירו שני ההורים במקרה כזה, ייחוס הילד הלוך אחר הפגום שבשניהם. עד לכאן ציטוט הדברים, ושואלת הגמרא, מהי הכוונה שבאומות הלוך אחר הזכר? הוא מסביר רש"י את שאלת הגמרא, למה הלכתה צריך ללכת אחר האבא כל זמן שהם עוד לא נתגיירו? ובנוסף לכך, מה המקור לכך שבמקרה כזה אכן הולכים אחר הזכר? עונה הגמרא כדתניא, כפי ששנינו בברייתא הבאה, מניין לאחד מן האומות שבאה לכנענית, שהיא בכלל הציווי שלא תחיה כל נשמה, ומעיר רש"י שהוא הדין גם אם הוא היה בא על חיווית או על יבוסית, אלא שכל הנשים משבעת האומות מכונות כנענית על שם ארץ כנען. והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו את אותו הבן, בעבד, ואתה לא מצווה להרוג אותו, מפני שאנחנו מייחסים אותו אחרי אביו, ולכן מותר לחיותו. תלמוד לומר, הדבר נלמד מזה שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארציכם והיו לכם לאחוזה. והפסוק הזה כתוב בסמוך. לפסוק שנאמר לפניו, ועבדך ועמתך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם שאינם משבע האומות, מהם תקנו עבד ועמה. ובא הסמיכות ללמד שלא משאר האומות לבדם שאין בהם מערבוב שבע אומות מותר לקנות עבדים, אלא מותר לקנות עבדים אף מבניהם שמולידים אותם תושבים הבאים לגור עמכם, והם מולידים אותם מן הכנעניות. וממשיכה התוספתא ונקרא לפי הגאות מסורת הש"ס, אז יכול אף כנעני שבא על אחת מן האומות והוליד ממנה בן, שאתה רשאי לקנותו את אותו בן בעבד מפני שהוא מתייחס אחר אמו, תלמוד לומר, אשר הולידו בארציכם, שרק מן הנולדים בארציכם, אשר הולידו בני שאר אומות מבנות ארציכם, מותר לכם לקנות לעבדים, ולא מן הגרים בארציכם, דהיינו שהולידו בני ארציכם במקומות אחרים מבנות שאר אומות, ובאו אותם בנים לדגור כאן אצל אבותם, מפני שאותם בנים מתייחסים אחרי אבותם, ועליהם נאמר, לא תחיה כל נשמה. הוא מצטט את המשנה, את הסוף של דברי רבין בשם רבי יוחנן, שאם נתגיירו שני ההורים, הלוך אחר הפגום שבשניהם. ושואלת על כך הגמרא, במאי, באיזה מציאות מדובר? הוא מסביר רש"י, שהראיות שנתגיירו ההורים, לא ייתכן לומר שהלוך אחר הפגום מתייחס לעניין עבדות, אלא בהכרח שזה מדבר לעניין יוחסין. והרי לא מצינו חילוק בין אומה לאומה לאחר שנתגיירו, אלא לגבי עמוני ומצרי. שזה העמוני אסור לעולם לבוא בקהל, וזה המצרי אסור עד דור שלישי. אז אם כך, הילד פגום משני הצדדים. אז למה התכוון רבי יוחנן כשאמר, שלעניין יוחסים, הלוך אחר הפגום שבשניהם? אילי, מה אם תאמר שהכוונה במצרי שנשא עמוני, שבמקרה כזה, אמר רבי יוחנן שהוולד הולך אחר הפגום שבשניהם, דהיינו אחר המצרי, כך שהוא אסור עד דור שלישי, שהרי אם הוא היה מתייחס אחר אמו העמונית, הוא היה מותר לאלתר. אבל במקרה כזה, מהי פגום איקה? איזה לשון פגום שייכת בצד האם? שהרי על הפסוק לא יבוא עמוני, דרשו עמוני דווקא ולא עמונית. כך שלגבי אם עמונית שהתגיירה, אין כלל פגם. ומלשון המשנה משמע, שיש פגם בשני ההורים. אלא אומרת הגמרא, מדובר בעמוני שנשא מצרית. ושניהם התגיירו, ואמר רבי יוחנן, שלעניין ייחוס הצאצאים הולכים אחר הפגום שבשניהם, כלומר, והיא זכר האביי, ואם הצאצא הוא זכר, שדיה בטרדידי. תייחס את הוולד אחרי אביו העמוני, שלגביו הפגם גדול יותר, שעמונים זכרים אסורים לעולם לבוא בקהל. ואנחנו לא אומרים שתייחס אותו אחר אמו המצרית, ויהיה דור שלישי מותר לבוא בקהל. ואם נקבה אביה, ואם נולדה נקבה, שדיה בטרדידה. אז תשייך אותה אחר אמה המצרית ולא אחר אביה העמוני, כך שהיא תהיה מותרת לבוא בקהל רק כדור שלישי, מה שאין כן אם היינו משייכים אותה לאחר האבא, היא הייתה מותרת לבוא בקהל מיד. ציטוט מהמשנה של הכלל השלישי, כל שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה על אחרים קידושין, אבל עד ממזר, ואיזה זה? זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה. ושואלת על כך הגמרא, מנענה מילי. מסביר רש"י, מה המקור לכך שאין קידושין תופסים בחייבי קריטות? ואין הגמרא שואלת, מאיכן אנחנו יודעים שהוולד ממזר? שהרי זה נלמד במסכת יבמות, מהסמיכות בין הפסוקים, לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו, לבין לא יבוא ממזר בקהל השם. והעמידה הגמרא ביבמות את הפסוקים בשומרת יבם של אביו, שהיא לא אשת אחי אביו, שהיא אסורה עליו בקרת. ומכאן למדו שכל מי שאין לה עליו קידושין, הוולד ממזר. עונה על כך, דאמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, ומתו בה, ויש אומרים את הדבר משום דרבי ינאי, ורבך אברי בנו דרבה, אמר שהדברים לא נאמרו משום רבי ינאי, אלא ומתו בה. הם נאמרו משום רבי יוסי הגלילי, שאמר קרא לגבי אישה המתגרשת, ויצאה מביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. ומהמילים לאיש אחר לומדים, שהיא מתחתנת עם אדם שהוא אחר אצלה, ולא שהוא קרוב שלה. ובלשון הגמרא, לאחרים ולא לקרובים. ומהלשון והייתה שהיא לשון קידושים, לומדים שהקידושים תופסים בהן לאישה רק לאחרים ולא לקרובים. מה תקיפלה מקשה על כך רבי אבא? ואימא, מדוע שלא תלמד? מהלשון והייתה לאיש אחר שדווקא לאחר ולא לבן, שרק לבן של בעלה הקידושים לא תופסים. אבל אולי לשאר קרובים האסורים לה הקידושים כן תופסים. מתרצת הגמרא שזה שקידושים לא תופסים לגבי בן בהדיה במפורש כתיב בי, שאמרה התורה, לא ייקח איש את אשת אביו. והלשון לא ייקח הכוונה שלא יהיה לך בעל ליקוחין, זאת אומרת שאין קידושים תופסים בה. אז אם ככה, המילה אחר, למה לי? אלא שמה מינה, כפי שאמרנו, שקידושים תופסים רק לאחרים ולא לקרובים. ממשיך רבי אבא ומקשה, ואימא, מדוע שלא תאמר, שאידי ואידי לבן, ששני הפסוקים, גם והלכה והייתה לאיש אחר, וגם לא ייקח איש את אשת אביו, באים לומר שקידושים לא תופסים לבן באשת אביו, ויש צורך בשני הפסוקים, הלכתחילה והבדיעבד. כלומר מסביר רש"י, שמהפסוק לא ייקח, לא נאמר שלא יהיו לו בהן קידושים בדיעבד, אלא זה רק הזרה שלא יקדשן הלכתחילה, אבל אם הוא כן קידש אותה, נאמר שיחולו הקידושין, ולכן בא הפסוק הנוסף לומר, שאין תופסים בקידושים כלל, אבל לעולם שני הפסוקים מתייחסים כלפי הבן, ואם כך, מאיכן ילמד, שקידושים לא תופסים לגבי קרובים שיש עליהם איסור קרת. מתרצת הגמרא שהאיסור לכתחילה לאדם לקדש את אשת אביו מאחות אישה נפקה. הוא נלמד מזה שכתוב ואישה אל אחותה לא תיקח. וכפי שכבר ראינו, משמעות המילים לא תיקח, הכוונה לא תקדשנה. הוא מפרט את הגמרא את אופן הלימוד. ומה אחות אישה שהיא בקרת? אמרה התורה לא תיקח, דהיינו לא תקדש אותה, אז חייבי מיתות בדין. כגון אשת אביו שאם הוא בא לידינו בסקילה, לא כל שכן שאין קידושים תופסים בהן. ולכן מהפסוק והלכה והייתה לאיש אחר, ניתן ללמוד שקידושים תופסים רק באחרים ולא בקרובים. דהיינו, שאין קידושים תופסים בחייבי קריטות. ממשיך רבי אבא ומקשה, ואימה, ומדוע שלא תאמר, אידי ואידי באחות אישה, ששני הפסוקים, גם הפסוק והלכה והייתה לאיש אחר, וגם הפסוק ואישה אל אחותה לא תיקח, שניהם באים ללמד שקידושים לא תופסים באחות אישה, וצריך ללמוד את זה משני פסוקים, על אחד תחילה עד יעבד. מסביר רש"י שכיוון שמצינו שהזיר הפסוק לכתחילה הלכות אשתו, אז יש צד לומר שחזר הכתוב ואמר והלכה והייתה לאיש אחר, כדי למעט שגם בדיעבד אם בעל אחותה קידש אותה לא חלו הקידושין. ואם כך לגבי שאר קרובים שלא מצאנו שקיימת לגביהם עזרת קיחה לכתחילה, אז אולי לגביהם נאמר שבדיעבד כן יחולו הקידושין. עונה הגמרא, אין החינמי, אכן צריך לומר כדבריך, שמהפסוק והלכה והייתה לאיש אחר, ניתן ללמוד שגם בדיעבד לא יחולו הקידושין לגבי אחות אשתו. ואם תשאל, אז אם כך אשכחן מצינו לגבי אחות אישה, שאין קידושים תופסים בה בדיעבד. שאר הראיות מנהלן מייחן שגם בהם קידושים לא תופסים בדיעבד. על כך עונה הגמרא, ילפינן, לומדים את הדבר מאחות אישה באחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם, והיא נקראת בנייניו. שכשם שמצינו עיקרון מסוים לגבי אחות אישה, כך לומדים אותו לגבי שאר הראיות. שכך לומדים מאחות אישה. מה אחות אישה מיוחדת שהיא ערבה וחייבים על זדונה קראת ועל שגגתה חטאת ולא תפסה בה קידושין אפילו בדיעבד? אז אף כל שהיא ערבה וחייבים על זדונה קראת ועל שגגתה חטאת, גם אצלה לא תפסה בה קידושין אפילו בדיעבד. מקשה על כך הגמרא, בישלמה, כולו עטיין. מובן שאכן ניתן ללמוד את כל איסורי הראיות בלימוד במה מצינו מאחות אישה שקידושים לא תופסים בהם אפילו בדיעבד, אלא למעט הראיות שהם אשת איש ואשת אח, שלגביהן איקה למפרח. יש צד לפרוח את הלימוד מאחות אישה באופן הבא, שהרי מה לאחות אישה שכן אין לה היתר במקום מצווה, שאפילו כאשר בעלה נפטר ללא ילדים, היא לא נופלת לאיבום לפני אחיו, והמקור לכך זה לימוד גזרה שווה, שנאמר לגבי איסור אחות אשתו עליה בחייה, ונאמר לגבי איבום יבמה יבוא עליה. שמה להלן במקום מצווה, אף כאן במקום מצווה. שאפילו כאשר יש מצוות איבום, אמרה התורה שאסור לייבם את אחות אשתו. תאמר ששונה הדין באשת אח, שכאשר האח נפטר ללא צאצאים, שיש לה היתר במקום מצווה. וכך גם לגבי אשת איש, נמי, גם איקה למפרח. יש לפרוח את הלימוד מאחות אישה, שהרי מה לאנך, דהיינו לאחות אישה, שכן אין לה היתר בחיי אוסרן, שאפילו כאשר אדם גירש את אשתו, הוא לא יכול להתחתן עם אחותה כל זמן שגרושתו בחיים. תאמר ששונה הדין באשת איש, שיש לה היתר בחיי אוסרן, שלאחר שבעלה התירה בגט, אפילו שהוא עדיין חי, יכולה להתחתן עם אנשים אחרים. אז מאיכן אנחנו יודעים לגבי איסור אשת איש ואיסור אשת אח, שקידושים לא תופסים בהם בדיעבד? אלא מכוח קושייה זו, אמר רבי יונה, והיא תאימה, ויש אומרים שאמר את זה רב הונא ברי, בנו דרב יהושע, שהמקור לכך שקידושים לא תופסים בדיעבד באריות, זה מזה שאמר קרא, כתוב, כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. הרי שבפסוק הזה, הוקשו כל האריות כולם לאחות אישה. אז כשם שמה אחות אישה לא תפסה בה קידושין אפילו בדיעבד, כפי שלמדנו בפסוק, והלכה והייתה לאיש אחר, שהקידושים שלה תופסים רק לאחרים ולא לקרובים האסורים עליה באיסור קריטות, אף כל הראיות כולם לא תפסה בקידושין אפילו בדיעבד. מקשה על כך הגמרא, אי הכי, אם כך, שאתה אומר שהוקשו כל הראיות כולם לאחות אישה, הפכנו דף, אז אפילו נידן עמי? האם נאמר שאדם שקידש אישה פנויה בימי נידתה, לא יחולו הקידושין אפילו בדיעבד? ועל פי הכלל שאמרה המשנה, שכל מי שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה על אחרים קידושין, הוולד ממזר, נאמר שאם הוא בא עליה בנידתה, יהיה הוולד ממזר? למה אמר אביי שהכל מודים בבעל הנידה, או בא ועל הסוטה, שאין הוולד ממזר? ומאיר רשי, שהלשון הכל מודים, מתייחסת גם לשמעון התימני, שאמר שיש ממזר מחייבי קריטות, שהוא מודה שאין ממזר בבעל הנידה, וגם לרבי עקיבא, שאמר שיש ממזר מחי ולווין, שהוא מודה שאם בעל קינה לאשתו ולכן היא נקראת סוטה, והיא נאסרת עליו בלב שכתוב לא יוכל בעלה, וגם רבי עקיבא מודה שאם בעלה בא עליה לאחר מכן, אין הוולד ממזר. ולענייננו, הקושייה רלוונטית רק לעניין נידה, שהיא נכללה בפרשת האריות, כך שגם היא הוקשה לאחות אישה. עונה על כך, אמר חזקיה, שאמר קרא לגבי נידה, נקרא בפנים, ואם שחוב ישכב איש אותה, ותהי נידתה עליו, ותמה שבעת ימים, וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמע. ומזה שהתורה נקטה לשון, ותהי נידתה עליו, דורשים שאפילו בשעת נידתה תהה בהוויה. דהיינו שקידושים יתפסו בה. אבל אם כך שואלת הגמרא, מי כדי? הרי אם הוקשו כל האריות זו לזו, אז איקה להקושה לנידה, ואיקה להקושה לאחות אישה. ניתן היה להקיש את כל האריות, או לנידה או לאחות אישה. מהי חזית דמקש לו לאחות אישה, אקשה לנידה? מה ראית להקיש את כל האריות לאחות אישה, שקידושין לא יתפסו בהם בדיעבד? מדוע לא הקשת את כל האריות לנידה, שקידושין כן יתפסו בהם? מתרצת הגמרא, שכאשר עומדות בפניך שתי אפשרויות, להקיש לכולה, שזה להקיש לנידה, או להקיש וחומרה, שזה להקיש לאחות אישה, הדין שלחומרה מקשינן. ולכן מקישים את כל האריות לאחות אישה, ועל פי הכלל השלישי שאמרה המשנה, שכל מי שאין לה עליו קידושין, אבל יש לה על אחרים קידושין, אבל עד ממזר, אז אם בעל אחת מן האריות מישהו שאין קידושיו תופסים בה, הוולד יהיה ממזר, כי הממזרות תלויה בקידושין, כפי שאמרה המשנה, שכל מי שאין לה עליו קידושין, אבל עד ממזר. עד לכאן דף סמך זין.